אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שהעניין של השיעור הזה בחיים זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. לקחת משהו מהפרשה או מהזמנים הנמצאים לפנינו ולראות איך הדברים האלה קשורים אל עבודת הנפש הפנימית, אל ההתקרבות לשם יתברך. אנחנו זוכים להתחיל חומש חדש במדבר, אז אני אגיד איזה משפט וחצי על החומש, אבל אחרי זה אני רוצה שנדבר דווקא על עשרת הדיברות לקראת שבועות, כי אנחנו בעצם זה השיעור האחרון לקראת שבועות. אז מתן תורה מכל מקום הוא מצופה במדבר, עטוף במדבר. א', הוא קורא במדבר סיני. אנחנו גם קוראים, אנחנו חג שבועות הוא בספר במדבר, אז שלא יהיה איזשהו אי הבנה, בכל מקום שאנחנו בעצם מדברים על מתן תורה, אנחנו מדברים על מדבר, וצריך להבין למה. אז חז"ל, אני חושב שבעבר דיברנו על זה כאן, אפילו יכול להיות בשיעור הזה, אבל רק ככה במשפט וחצי, רק כדי קצת להיכנס לעניינים בכבוד החומש החדש. יש כלל ברוחניות שאומר אותו, הוא מופיע בהרבה מקומות, אומר אותו בעל הסולם. ברוחניות הנתינה והקבלה זה לא אותה תנועה. זה לא אותו דבר, זה אפילו לא מגיע באותו זמן לפעמים. כשאני נותן למישהו, לחבר שלי בשר ודם, אני נותן לו איזה חפץ, אני נתתי והוא מיד קיבל. זהו, הנתינה והקבלה זה כמעט תהליכים רצופים זה לזה, קרובים זה לזה, יש אפילו הגדרה כזאת בהלכה, גיטו וידו באים כאחד, נתינה וקבלה שמתרחשות ביחד. אבל מן השמיים זה לא ככה. אלה מהשמיים נותנים זה דבר אחד, אבל האם תהיה קבלה זה עוד דבר. כי המקבל צריך להכין את הכלים, ולפעמים הנתינה קודמת לקבלה הרבה מאוד זמן. לדוגמה, חז"ל אומרים, כולנו מכירים את זה, אדם, לא עומד אדם על דעת רבו, אלא עד 40 שנה. זאת אומרת, כלומר, הרב כבר נתן את הכל, לפני 40 שנה כבר הוא לימד את הכל, אבל התלמיד לוקח לו 40 שנה כדי להבין את זה. אז הנתינה והקבלה הם שתי תנועות, יש לפעמים פער ביניהם. אותו דבר נאמר על מתן תורה עצמו. מתן תורה יש בו נותן ויש בו מקבלים. הנותן, השם יתברך, שהתגלה על הר סיני כזקן, מלא רחמים, ואנחנו קוראים בפרשה, ופרשת גם ביתרו וגם בבית חנן קוראים ורואים שהמתן תורה היה בקולות, ברקים, ענן כבד, קול שופר על ההר, כולם ויחרד כל העם ויער ויענו ויעמדו מרחוק וכו' וכו'. כלומר, יש כאן איזה שכינה מתגלית בעולם הזה והעולם מזדעזע. העולם הולך להתפרק עוד שנייה. זה מצד המקבל. מצד הנותן, סליחה. מצד המקבל, המקבלים, מה שצריך זה להיות מדבר. מדבר. ובעצם המילה המרכזית שמאפיינת את המדבר זה הפקר. כן? מדבר זה מקום של הפקר, מקום בלי בעלות. מקום בלי בעלות שמאפשר או מזמין, מיד נראה עוד יקויות נוספות במדבר, אבל מדבר בעצם מאפשר ומזמין לדברים אחרים לחול על גביו. לכן המדבר הוא מלא חול, כי הוא מצפה שדברים יחולו עליו. אז המדבר בעצם הוא פנוי, הוא שקט, אין בו בעלות. חז"ל אומרים שהמדבר זה מקום שהוא מנוקה מגזל ועריות. למה הוא מנוקה מגזל ועריות? מפני שהיצר הזה של הקניין והרכושנות והחומרנות הוא נעדר במדבר. אין את כל הדבר הזה, זה מקום נקי, מקום פתוח. אז בעצם יוצא שכדי לקבל תורה, באמת צריך לבוא בבחינת הפקר. ככה גם חז"ל אומרים במדרש שכמו שהתורה ניתנה במדבר, כך אין התורה מתקיימת אלא למי שמסכים לדוש עצמו כמדבר. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה זה יפה מאוד, אבל מי אמר שאתה תקבל אותה? אם אדם מגיע כשהוא כבר תפוס, שהוא כבר מלא מעצמו, שהוא כבר, יש לו כבר דעה על כל דבר, הוא לא מפנה, הוא לא פותח את הכל כדי להיות קצת הפקר, אז לפעמים עוד שניתנה תורה, אבל היא לא תיכנס אליך. אז לכן, התנאי הבסיסי הוא תנאי מדברי. להיות כמדבר, שקט, פנוי, פנימי, מקשיב. תשימו לב, היום זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה לשמוע שקט. תנסו להיזכר מתי בפעם האחרונה שמעתם שקט, אבל מוחלט, דממה. מה כתם והקדוש ברוך הוא? אין אפשרות כמעט. בכל מקום, כמעט, יש רע שמייצרים בני אדם. רע שנושי. כמה מקום שאתה חושב שיהיה בו שקט, אתה הולך לאיזה יער, אז אתה פתאום שומע איזה מישהו מנגן. עוד פעם, זה רע של בני אדם. אתה הולך לקיצור. כשהגרנו בירושלים, בתור זוג צעיר, אז טוב, ככה לא ידענו מי, אז שכרנו את הדירה פה בשדרות הרצל, והיה בדיוק התחילו לעשות את שדרות בגין. כל בוקר, בשש בבוקר, ככה, חופר, הדבר הזה, הקונגו הזה, הגדול. כמה היו שם? עשו את שדרות בגין, תחשבו, לא היה, אז חפרו אותם. קיצור, זו הייתה השכמה הכי טובה, אמרתי, טוב, לכבודה של ירושלים, שיבנו אותה, בשש בבוקר, תתחילו לעבוד בשבע, שום, שש בבוקר, הפועלים על הכלים. חיכינו כמוצא של ערב לשבת. רק כשהגיע שבת, גילינו שלשכנה למטה יש תרנגולות. כל השבוע לא שמענו אותם, כי זה שם זה, אבל בשבת אתה שומע שגם התרנגולות תורות בשש. אמרתי, אשתי, אני יורד, אני שוחט אותם, אני לא יכול. אז רעשים, רעשים. המקום היחיד שאפשר להיות בו, ופשוט הוא מקום פנוי, שקט לחלוטין לחלוטין, זה המדבר. אז יש כאן בעצם הקשבה. דרך אגב, הרבה חבר'ה שאני לא זכיתי לעשות את שביל ישראל, קצת נראה לי שזה התחיל, הטרנד הזה, קצת אחרי שאני גמרתי להיות את השלב של הטיולים הארוכים וכאלה. אבל מהרבה חבר'ה שדיברתי איתם, תלמידים וזה שעשו את שבי ישראל, כולם מדברים על הקטע דווקא הדרומי, המדברי, כקטע המשמעותי. של ההתכנסות פנימה, של המחשבה, קטע שהוא פנוי. הצפון הוא תפוס, הצפון הוא מעובד כבר. אתה מרגיש שדרכו כאן לפניך. ובמדבר ככה מאזור מצפה רמון, בקעת סין ואילך, מרגישים שממש נוגעים בסוג של הוד קדומים של מקום שהוא כבימי בראשית. אז לכן, כדי לקבל תורה, צריך להיות בבחינה של מדבר. להיות מוכן להפקיר את עצמך, להיפתח, לתת לתורה לחלחל בתוכו, ואז הקולות וברקים יש להם לאן להיכנס. אם לא, זה... אז זה ככה כמה מילים לגבי הספר שבו אנחנו מקבלים תורה, זה מכוון. אנחנו מקבלים תורה בפרשת במדבר, לפעמים זה במדבר, לפעמים זה נסו. בשנים שזה נסו, אז דיברנו על מה זה נסו, על נישואין. השבת, השנה זה צמוד לפרשת במדבר, כי זה בעצם התנאי ההכרחי. לאיזושהי מוכנות, לשים את הקיטבקים שהצטיידנו בהם כל החיים, לשים אותם רגע בצד, להיות פתוח ופנוי, ולבוא ולתת לתורה לחלחל בתוכנו, איזשהו מהלך של הקשבה פנימית, של התבוננות פנימה, של השקטה, של שקט, יכולת לשמוע, זה תנאי. טוב. בכל אופן, ודאי מוסכם על כולכם שבתוך מתן תורה, זה הלב של הלב, זה עשרת הדיברות, נכון? תהיה לו. עכשיו, עשר הדיברות הללו, האמת שזה ממש קשור, אנחנו מיד נראה איך הדברים קשורים אחד לשני, איך מה שדיברתי על המדבר קשור כרגע מה שאנחנו מדבר. עשר הדיברות, צריך לומר, כן? כמו שלוש השבועות, כמו ארבע אמהות, אז עשר הדיברות. יש להם הרבה מאוד מקבילות. הרבה מאוד מקבילות. אנחנו מיד מבינים שהם עשר הדיברות מקבילות לעשר הספירות, נכון? זה דברים, זה מיד צף ועולה, אבל לא רק. חז"ל אומרים שעשר הדיברות מקבילות לשפת אמת, מזכיר את זה הרבה פעמים. עשר הדיברות מקבילים, נגיד, לעשרה מאמרות. שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויומר, 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 זה בעצם מקביל לעשר הדיברות, והשפת אמת אומר שבאמת אפשר להגיע לעשר הדיברות, דרך עשר המכות, אפשר להגיע גם לעשר, כלומר, השפת אמת אומר, מעשרת המאמרות לעשרת הדיברות, דרך עשר המכות. כן? אנחנו מסיקים, אנחנו מסיקים שהעולם הוא נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו מסיקים את זה, אנחנו, זה לא יכול להיות שלא, זה הגיוני מאוד שכן, אבל כבר הרמב"ם אומר במורה נבוכים שבדיוק אותו דבר זה גם הגיוני שהוא קדמון, כי זה שניהם לא הגיוניים באותו מידה. אז, אבל אנחנו מבינים שמעלים את הדבר הזה בדעתנו, אבל ברגע שהיינו ביציאת מצרים, וראינו את המכות, וראינו את קריאת ים סוף, ועמדנו בהר סיני, זה מחזיר אותנו חזרה לעשר המאמרות ולהגיד, עכשיו אנחנו באמת יודעים, בגלל מראה הנבואה שנפגשנו בו, שגם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, מעמד הר סיני, וזה כמובן הכוזרי הידוע, שלכן הוא אומר למלך כוזר, שהאלוהים שלנו זה מי שהוציא אותנו מארץ מצרים ולא מי שברא את העולם, בגלל הדבר הזה, כי בעצם מעמד הר סיני מחזיר אותנו רטרואקטיבית לעשר הדיבות. אז הנה, כבר ראינו שתי הקבלות, עשר הספירות, אפשר לעשות את החשבון, אבל לא עכשיו, ועשר המאמרות, אולי כן, עשת החשבון של הספירות בהמשך. אבל יש עוד הקבלה מאוד מעניינת שמופיעה, מופיעה בכמה מקומות, זה שעשרת הדיברות, עשר הדיברות, מקבילים לרצף ההיסטוריה של העולם כולו. הרצף ההיסטורי. כאילו כל דיבר הוא כנגד תקופה. ואז זה יהיה מאוד מעניין לגלות על איזה תקופה אנחנו. מה הדיבר שלנו, כל תקופה יש לה את הדיבר שלה, ומה העניין שלנו. אז בואו ננסה ביחד לעבור על הדיברות, וננסה להבין. ובכן, הדיברות הראשונות מתחילות מ... אנוכי השם אלוהיך, נכון? ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שזה, אני אומר את זה באופן, בהכללה הכי גדולה כמובן, אבל זה כמובן מקביל לבריאת העולם, אדם הראשון, ועד נוח. בעצם מבריאת העולם עד נוח, אנוכי השם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, נכון? בורא את העולם, ואני אומר את הדבר הזה, טוב, זה אולי יותר קשור לדיבר השלישי, נתחיל מכאן. אנוכי השם אלוהיך שרוצה לך מרת מצרים, כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם אנוכי, זה הכוונה, אין שום דבר אחר מבלעדיי, והאדם הראשון ידע את זה וראה את זה, ומיד אחר כך האזהרה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, כל תמונה וכו' וכו', כל הסיפור הזה של העבודה זרה, שום כוח, הוא לא יכול להיות מעליי, אלא כל הכוחות הם מתחת הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מקביל ממש לבריאת העולם ומי אדם הראשון ועד נוח, כי יש כאן בעצם כל מי שאומרים ככה על הפסוקים, זה כולה בסך כל פרשה אחת שיש בתוכה כמעט 2,000 שנה, 1,000 ומשהו שנים. אז רואה את התנודות העצומות בין עולם שהוא אידילי לגמרי והכל הבריאה, ובין עולם שכל מה צריך להזהיר ולצוות, כלומר, הלא הזה, לא יהיה לך, אל תעשה, זה משהו שצריך להזהיר, אל תיפול, אל תיקשל, ומיד העולם נכשל, קין ברצח הראשון, אחר כך דור אנוש, דור הפלגה, כאילו משברים שהם, בגללם צריך להזהיר ולהטרות, לא יהיה לך ולא יהיה לך ולא יהיה לך וכו'. אז זה כמעט 2,000 הראשונים. לא תישא את שם השם אליך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא שמו לשווא, הדיבר השלישי, הוא כנגד אברהם אבינו, תקופת אברהם אבינו. הרמב״ם, בהלכות דעות, אומר, בהלכות יסודי התורה, סליחה, אומר הרמב״ם, שמה שהיה מיוחד בתקופתו של אברהם, זה שאנשים עבדו, נשאו את שם השם לשווא. כלומר, הם ייחסו כוחות אלוהים אל המשרתים של הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם מסביר איך הדבר הזה נעשה. כיצד הוא נעשה, איך קורה מצב שמעולם שהוא רק מונותאיסטי, עולם שהוא רק, כולם הרי מאמינים בשם יתברך, הכל התחיל מנקודה אחת, מגיעים למצב, ככה הרמב"ם אומר, שאין אדם אחד בכל העולם כולו שמאמין בקדוש ברוך הוא חוץ מאברהם אבינו. וגם אברהם היה שלב שהוא לא האמין. איך הדבר הזה קורה? אז הרמב"ם מסביר לנו, שבהתחלה הם אמרו, טוב, יש כזה אלוהים גדול, אז צריך גם לכבד את המשרתים שלו, נכון? השמש, הירח, אז בואו נכבד את המשרתים. ואחרי שמכבדים את המשרתים, אז אומרים, טוב, נכבד אותם עוד קצת. ואחרי שמכבדים אותם עוד קצת, מכיוון שהמשרתים הם יותר זמינים ורואים אותם, אז לאט לאט שוכחים את האדון ועובדים רק למשרתים. כלומר, נושאים את שם השם לשווא על המשרתים שלו. קוראים למשרתים, הרי לא תישא את שם השם לשווא, זה כמו שהגמרא בגיטין אומרת, שרבי יוחנן קורא לשר הצבא מלך, שלום עליך מלכה, אז אומר לו, אתה חייב מיתה. מה אתה קורא לי מלך? אני לא מלך, אתה נושא את שם המלך לשווא. אם אתה קורא לשר הצבא מלך, אתה חייב מיתה. אז רבי יוחנן אמר לו, תירגע, אתה כובש את ירושלים, סימן שאתה מלך, ובאמת מגיעה השמועה שהוא מתמנה להיות מלך. אז כך גם כאן, אם האנושות נותנת כוחות, נותנת ממשלה לשמש והריח, אז זה בעצם נושאים שם השם לשווא. ויש דרך אגב במה לטעות, זה לא שהם, זה טעות שהיא עלולה לקרות, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן למאורות את בימי הבריאה, הבריאה היחידה שנאמר עליה את המילה למשול זה על המאורות, ולמשול ביום ובלילה. אנחנו אומרים את זה בכל שבת בתפילה, נכון? איך הולך הזה, באדון, אל אדון הכל מעשים. דעת... כן, כוח וגבורה נתן להם להיות מושלים בקרב תבל. הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח וגבורה להיות מושלים. זה כמו מלך, כמו פרעה שממנה את יוסף להיות המושל בכל ארץ מצרים. בסדר. אבל ברגע, אבל זה בגלל שפרעה נתן לו את הכוח. כלומר, הם מושלים כי נתנו להם למשול. ברגע שאתה אומר, הם מושלים כי הם מושלים כי הכוח אצלהם, זה כבר כפירה. אז זה לגבי, אז זה, הדיבר השלישי הוא כנגד אברהם אבינו. הדיבר הרביעי זכור את יום השבת לקדשו וכולי, הוא כנגד יציאת מצרים. בעצם, ההוראה על השבת, זה כתוב כאן גם, אנחנו רואים את זה כל שבת בקידוש, נכון? זכר יציאת מצרים. אז המתן של השבת, המתן של יום מנוחה קבוע לעם היהודי, זה בעצם שבירת העבדות. הרי עבד אין לו שבת. עבד הוא תמיד צריך לעבוד. ובעצם השבת היא ההוראה המתמדת על כך שאנחנו עבדים לקדוש ברוך. לא, אי אפשר, אף בשר ודם לעולם לא יוכל להעביד אותנו כמה שהוא רוצה. כי אנחנו, יש לנו יום אחד שבו אנחנו זוכרים שאנחנו עבדים של מי? של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו שובתים מכל מלאכה, גם כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, וגם כי הוא הוציא אותנו ממצרים מבית עבדים. אז לכן הדיבר הרביעי הזה הוא בעצם כנגד יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? השבת, שמוציאה את האדם מכל המצרים שלו, מוציאה את האדם מהמצרים של העבודה הפשוטה, והאדם נכנס, שבת, הוא בן מלאכים, לא משנה מה הוא במשך השבוע, אם הוא מדרגה כזאת או מדרגה אחרת, אם יש עליו בוס כזה או בוס אחר, בשבת הוא בן מלך. כל ישראל בני מלאכים, הוא לובש בגדים לבנים, הוא לובש בגדים יפים, הוא הולך לבית הכנסת, יש לו מקום, הוא שר עם בני משפחתו זמירות שבת, מלך, מי יכול עליו? מי יכול על יהודי בשבת? זה יציאת מצרים. זה המשך ארוך מאוד של יציאת מצרים. נכון? ככה ברכה בתפילה, בקידוש בליל שבת, קידוש דאורייתא בליל שבת, נכון? מברכים, אומרים פסוקים, מברכים בורא פרי הגפן, אשר קידשנו במצותיו ורצבנו, ושבת קודשו בעבר בצום יחיינו, זיכרון למעשה בראשית, כי יום תחייה למקרא הקודש, זכר ליציאת מצרים. מזכירים, זכר ליציאת מצרים, בקידוש ליל שבת שהוא דאורייתא. מה זכר ליציאת מצרים? השבת היא זכר ליציאת מצרים. אתה עבד של בשר ודם, או אתה עבד של הקדוש ברוך הוא. אז הדיבר הרביעי הוא כנגד יציאת מצרים. הדיבר החמישי כל כך חביב, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אליך נתן לך. רבותיי, אני חייב להגיד לכם הדבר הזה כמה מילים. הדיבר הזה הוא מכוון כנגד 900 שנה של עם ישראל בארץ ישראל. כן? 900 שנה של רצף דורות שבהם בן אדם יולד ילד, הוא רואה את הילד שלו, יולד גם הוא ילד, נכד. הוא רואה גם את הנכד, יולד גם הוא ילד, נין. וכולם בנחלה. כולם מתחת לידיים. כולם על האדמה, על האדמה. כל מי שקורא קצת ספרים על הגלויות יודע שהוא ילד את הילד שלו פה, אבל אחרי זה הוא נדד לשם, והילד שלו הלך ללמוד שם, והמשפחה שלו התפזרה לשם, ומשפחה עם 10 ילדים, ילד בכל יבשת. כן, ילד בכל יבשת, מפוזרים. מתי היה השלב שבו היה רצף של דורות, אבא רואה בן, רואה סבא, מה שהתורה מבטיחה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואת כל הדברים האלו, זה היה באותה תקופה ארוכה שהיינו בארץ ישראל, בתקופה הראשונה, בכניסת בית, בעצם בבית ראשון, אז כבד את אביך ואת אמך. ולכן התורה כאן דווקא מציינת בעשרת הדיברות, לכאורה עשרת הדיברות זה משהו כמעט אפשר להגיד אוניברסלי, אפשר אפילו לומר, זה משהו שהוא שייך לאנושות כולה. ודאי זה לא קשור דווקא לארץ ישראל, עשרת הדיברות עם ישראל צריך לשמור, גם בחוץ לארץ. מה קשור כאן כבד את אביך ואת אמך דווקא לאדמה? כי זה המקום, ובמובן הזה אנחנו היום חוזרים לדבר הזה. אתם פה כולכם צעירים מאוד, ואני יכול להגיד לכם שבתקופתי, אבל באמת אני רוצה להגיד לכם שכשאני הייתי ילד, אז הילדים שהיה להם סבא וסבתא היו ילדים מאוד מאוד מיוחדים בכיתה. מאוד מיוחדים. להרבה מאוד ילדים בכלל לא היה סבא וסבתא, וגם למי שהיה, נגיד כמוני, אז סבתא שלא דיברה, לא דיברנו בכלל באותה שפה. לא תקשרנו, היא דיברה בערבית, שתיהן, אני לא דתי ערבית. כאילו מישהו בכלל מעולם אחר. היום, אמא שלי והבת שלי הן החברות הכי טובות, הן עוקפות אותי, סוגרות כל מיני דברים ביניהם, קומבינות ועניינים וזה. היום סבא, מי? למי אין סבא וסבתא? כלומר, שהיום זה, 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 זה חלק המשפחה. למעשה, מי שתפס היום את הפונקציה של הסבא והסבתא, כאילו הזה, זה הסבתא והסבא רבא. הם כאילו כבר קצת זקנים, יש קצת שיער לבן עליהם, קצת אולי מקל, הם קצת לא שומעים, אבל הסבא והסבתא הרגילים, מה זה, יש לי חברים שהם כבר בני סבא וסבתא, אנשים בני 42, כול הצעירים באמצע החיים שלהם, כבר יש להם ילד שתחתם בגיל 18, וגם הם תחתם בגיל 18, אז הם סבא וסבתא. מה זה הדבר הזה? יש... דני תמיד אומר שסבא זה ראשי תיבות סמכות בלי אחריות. כאילו... אז במובן הזה, ברוך השם, חלק מתהליכי הגאולה, מסימני הגאולה, זה שממש משפחות גדלות, פרות ורבות, ואפשר לראות, סבא וסבתא, ואפשר לקבל את אביך ואת אמך. בגלות, הסיפורים של משפחות שהילד היה צריך לגדול לא ליד ההורים שלו הרבה מאוד שנים, זה היה עניין שבכל יום, שלחו את הילד, תלך, תלך לפרנסה, תלך לפה, תלך לשם, הרבה מאוד דברים. אז לכן, קבל את אביך ואת אמך על האדמה, זה כנגד, זה כנגד אותם שנים שבהם היינו בארץ ישראל. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. מה זה? זה דור החורבן של בית ראשון. לא חרבה ירושלים, בית ראשון, בית המקדש ראשון, אלא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כן, לא תרצח, זה שפיכות דמים, לא תנאף, גילוי עריות, ולא תגנוב, כאן בגונב נפשות הכתוב מדבר. אין לך גניבת נפש יותר גדולה מאשר עבודה זרה. גונבים את האדם מאמונתו. כן? אז זה בעצם כנגד חורבן הבית. לא תענה ורעך עד שקר, זה כנגד ימי בית שני. כל ימי בית שני, עד, כמעט עד ימינו, תכף נראה שאנחנו, יש לנו עוד... למה? בגלל שני דברים. לא תענה ורעך עד שקר זה בעצם החובה על עדות אמת. על עדות אמת. אחד הדברים המשמעותיים שמתחלפים, התחלפו בין בית ראשון לבית שני, זה שבבית ראשון הייתה לנו נבואה, בבית שני אין נבואה, אלא מה יש? תורה שבעל פה מסורת, שצריכה לעבור מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, עדות נאמנה שצריכה לעבור מרב לתלמיד, ולכן בעצם, לא תענה ברכה את שקר, זה מין איזה הזהרה על שמירת המסורת הקפדנית, כי נסתלקה לה הנבואה, ובמקום נבואה יש חוכמה, ולכן צריך להעביר את החוכמה בצורה מסודרת מדור לדור אחרת. ורב אבו שפיר היה אומר, זכר צדיק לברכה, שעיקר התפקיד של הישיבה, של רב, זה בכלל לא לחדש, אלא זה העברת התורה מדור לדור. אתה קיבלת מרבך, תעביר לתלמיד שלך. אם תזכה באמצע גם לחדש משהו, מעולה. אבל זה לא העיקר, העיקר הוא להעביר, להעביר, לקחת ולהעביר, לקחת ולהעביר, כדי שהתורה שניתנה בהר סיני תוכל... תוכל להימשך אחרי שבטלה הנבואה. אז זה על הרצף של תורה שבעל פה, אבל יש פה עוד גם רצף. לא תענה ברכה את שקר, זה בעצם מדבר על איזושהי נאמנות בין חברים. אולי אחד הדברים הכי הכי אכזרים שמבטאים ריקבון של חברה באופן גמור, זה כשמעידים אחד נגד השני עדות שקר. כן? זה דברים נוראים ואיומים. לא חרבה ירושלים, בבית שני, אלא על שנאת חינם. כלומר, לא תענה ברכה את שקר, זה משמש בשתי אופנים. זה גם באופן הראשון שהזכרנו אותו, ההזהרה על רצף המסורת של התורה. דרך אגב, רואים את הוויכוח בין רבי אליעזר בן הורקנוס לבין נגיד רבי יהושע. בין רבי אליעזר בן הורקנוס לבין רבי יוסי, רבי עקיבא. רבי אליעזר בן הורקנוס הוא המבטא של שמירת המסורת. שמירת המסורת הוא בור סוד שלא מאבד טיפה, כל מה שנאמר בכל הדורות הוא זוכר את זה, ולכן רבי אליעזר בן הורקנוס מתנגד שאנשים באים ועושים לחדש כל מיני חידושים. מה זה החידושים האלה? יש לך מסורת על זה? מה אתה מחדש חידושים? רבי יהושע יש לו צורת לימוד אחרת, ורבי אליעזר ככה מנסה להיאבק על עמדתו, בחלק מהמקרים אפילו מעניש כל מיני חכמים שחידשו דברים, למרות שהם חידשו דברים נכונים. רבי יוסי אומר לרבי אליעזר, עמון ומואב מתארים, מעשרים בשביעית. אז רבי אליעזר מעניש אותו ואומר לו, תגיד לרבנים שלמדו, אל תחושו למניינכם, אתם לא צריכים, מה שלמדתם זה שום דבר, כך מקובלני מבית מדרשו של חגי הנביא, עמון ומואב מעשרים בשביעית. טובה, ההלכה שאמרתי היא נכונה, אבל לא מהפלפולים שלכם, אלא בגלל שלי יש קבלה מחגי הנביא. אז רבי אליעזר בן הרקנוס הוא המבטא הגדול של המסורת ורצף הפסיקה שעובר מדור לדור. אז זה ביטוי אחד שלא תענה ברכה את שקר, והביטוי השני כמו שהזכרנו זה הריקבון החברתי שבעצם בגללו נחרב הבית, לא תענה ברכה את שקר, אנשים מעידים עדות שקר אחד בשני, אנשים שונאים אחד את השני, שנאת חינם. קמצא ובר קמצא, אני מזכיר לכם שההוא שלא הוזמן הלך והעיד עדות שקר וסיפר על אכל בי קורצה במלכה, זה בעצם מלשינות, מסירה, כל הדברים האלו, זה בעצם סוג של קהילת הגלות. הגענו לדיבר האחרון, זה הדיבר שלנו. אנחנו דור אחרון לגאולה, בעזרת השם. דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. לא תחמוד בית רעך. יש כאן פירוט. לא תחמוד אשת רעך, עבדו ועמתו ושורו וחמורו, כל אשר לרעך. לא תחמוד. אז צריך קודם כל להבין למה זה בסוף. למה זה בסוף? מה העבודה הפנימית שמדוברת כאן בסוף? תראו, לא תחמוד, זה תמיד היה איסור. אבל, איך חז"ל מלמדים אותנו? הלב חומד רק מה שהעין רואה. עין רואה ולב חומד ואיברים גומרים. מה שאתה לא רואה, אתה לא חומד. מעולם לא היה דור שרואה כל כך הרבה. שיכול לראות הכל. הכל מה שיש לך לומר. מה שיש לחבר, מה שיש פה, מה שיש... הכל, הכל חשוף, הכל גלוי. ולכן מגיע כאן גם הפירוט הגדול, תחמוד בית רעך. טוב, בית רואי, לא, גם אשת רעך, גם עבדו, גם עמתו, גם שורו, גם חמור, גם כל אשר לרעך. זה מין כלל, ופרט, וכלל, הכל בכלל, לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, וגם לא את זה, וגם לא את זה. כי זה בעצם הניסיון של התקופה שלנו. זה ניסיון, אנחנו מיד נבין שזה לא, זה לא רק ניסיון של, של, של בא להכשיל אותנו, אלא זה בעצם ניסיון שמעיד על איזשהו מקום של, מקום גבוה, שהדור הזה מגיע אליו בסיכום ובסתירם של כל הדורות. אנחנו, הדור הזה, כאן כל אחד יושב כאן בחדר הזה. כדי לחמוד צריך לדעת, כמו שצריך להכיר. אז הניסיון של הדור הזה, זה שיהיה, יהיה הרבה, יהיה המון מכל דבר, שפע, גם חומרי ממש, אבל גם שפע של ידע, והאדם יוכל להגיד לעצמו, את זה אני צריך ואני לוקח, ואת זה אני לא צריך. זה לא שלי. זה לא מתאים לי. אני לא צריך את זה. אם אני אקח את זה, זה הפוך אותי לעבד. לבחור להיות חופשי. פעם, בעבר, האדם לא יכול לבחור. לא הייתה לו ברירה. זהו, אתה... אין לך יותר מדי... א', לא היה יותר מדי מה לחמוד, כי לא ראינו... מה יכולת לחמוד? את החמור של זוכמיר? את הפרה של מוישלה? מה שלידך בעיירה? זה הכל הסיפור הזה. אז זה מילא היה ככה... אבל היום הכל אפשרי. מי הסופר? יכולים לסופר ויש מלא מוצרים. ואני יכול לקחת, אבל אני לא צריך. אני לא צריך, זה מאמיס עליי. אני צריך את כל האוכל הזה? אני צריך את כל הכמות הזאת עליי? זה בקטנה, הידע. יש כל כך הרבה ידע, אבל האם כל הידע שנמצא, אתה באמת זקוק לו? הוא מוסיף לך או שהוא מאמיס עליך? הוא תורם לך או שהוא חונק אותך? הכל נפתח, הכל נפתח. יהיה דור, אומרים לנו עשרת הדיברות, שבהם האיסור לא תחמוד. היו דורות שאנשים קראו את האיסור, מה מדברים פה? מה יש לי לחמוד? הכל על הפנים, את מי אני אחמוד? מה, אצל... בבוצ'אץ' יותר טוב מאשר בקרקוב? זה גרוע וזה גרוע. מה יש פה לחמוד כבר? מה, זה רוטשילד אחד בעיירה, זה כל הסיפור. אבל אומרים לנו עשרת הדיברות, יהיה דור שבו הכל יהיה פתוח. הכל, ותוכל לראות את הכל. ולחמוד את הכל, ולרצות את הכל, ולטבוע בתוך ים אדיר של, 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 של שפע גשמי או שפע של ידע. ואז האדם יתבע לחירות פנימית. אולי הדוגמה, כמובן, הטובה ביותר לזה, זה כל הסיפור של בעצם של הידע. הידע הוא פתוח בכל האפיקים, יש גם ידע שהוא ידע בתומעה, ידע בתהומות של תומעה. אז מדברים על זה שצריך אינטרנט חסום וכל זה, נכון? אבל כל מי שטיפה בתחום יודע שצריך לחסום, זה ברור שצריך לחסום, אבל אין אפשרות לחסום. בסדר, אתה מחשב בבית חסמת. אתה מחשב, במחשב הנייד שלך גם חסם, אתה יכול לחסום. את האייפונים עוד אי אפשר לחסום. את מה שמסתובב באוויר גם אי אפשר לחסום. הכל, זה נכנס. לא יעזור שום דבר. צריך לחסום וכל זה ברור כדי שלא יהיה זמין קרוב מדי. אבל בסופו של דבר, זה ברור שהקריאה היא לבחירה. לבחירה חופשית. מה אני לוקח? ומה אני אומר? זה לא שלי. זה כאן, זה קיים, זה זמין, אני יכול בקליק אחד להגיע לזה, ואני אומר, לא, כי זה לא שלי. והמילה לחמוד, בניגוד לשאר כל הלווים פה בחלק האחרון של עשרת הדיברות, שהם קטגורית שליליים. לא תרצח, אין מילה חיובית לרציחה. אין לה הטיה חיובית. רצח זה רצח. לא תגנוב, לגנוב זה לגנוב, נגמר הסיפור. לא תנאף, ניאוף זה תמיד שלילי. לא תענה ברכה את שקר, גם כן שלילי. למילה לחמוד, יש לה גם משמעות חיובית. נכון? יש המון דברים שנקראים חמדה. פה בארץ חמדת אבות, נכון? והתורה נקראת כלי חמדה. וישראל נקראים חמדה. ושבת נקראת חמדה, חמדה גנוזה, השבת נקראת חמדת ימים, והתורה נקראת חמדה גנוזה, וישראל נקראים נחמדים למטה ואהובים למעלה. המילה חמדה, לא תחמוד, זה לא רק שלילי. זה לא שאומרים לך, תשמע חביבי, לא תחמוד, ולכן אתה תלך תחיה באיזה מנזר, ואל תלבש בגדים, ואל תאכל אוכל טעים, ותתנה כמו איזה נזיר וכמו איזה וזיר, וכדי להינצל. לא, בכוונה זה לא תחמוד. אפשר לחמוד. חלק מהדברים. אפשר, בעצם הדיבר הזה אומר שעתיד להיות דור של גאולה שכוחות החיים יפרצו בו מחדש. הכל יפרוץ, ברוך השם, החיים חוזרים, יש פריחה, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, יש בגדים, יש עושר, יש לבוש, יש שפע גדול מאוד. אנחנו לא רוצים לחזור חזרה ולהגיד, טוב, כדי להימלט מהסכנות, כדי להימלט מהיצר, אז אני לא רוצה גם את היצירה שבדבר. לא, לא. אנחנו יהיה דור שתחזור בו, יחזרו בו כוחות החיים בצורה מאוד מאוד עצומה, שפע גדול מאוד של ידע, שפע גדול, הרי כל אחד מהיושבים כאן, חילה שאני אומר, כל אחד מהיושבים פה, אתם פה עם הטישר וכל זה, לפני 50 שנה אתם הייתם נחשבים מיליונרים, פשוט ככה, בכל קנה מידה, הבגדים שאתם לובשים, והכמות הכסף שיש לכם בבנק, הכל, והאמצעים שאתם כרגע משתמשים בהם, הייתם מיליונרים, מה זה משקל, יש לך משקפיים, אתה יודע מה זה, לפני 60-70 שנה, מי היה יכול לעשות משקפיים כאלה כמו שלך, עם מולטיפוקן, זה מה זה? זה רק שעשירי עשירים, משקפיים, מורדים, שמים, שעון, כשאני הייתי ילד, היו קונים שעון לבר מצווה, זה היה נחשב, המתנה לבר מצווה היה שעון, הולכים, היה איזה אחד, תל אביב, היה לו שעוני סייקו, היה היבואן היחיד בארץ של סייקו, הוא היה הולך עם זה הילד, כמו זה, ככה. זה שעון היום בכיתה א' כבר הילדים יש להם, נכון, הכל השתנה, הכל, עכשיו אפשר להיות לשמוח בזה, לא לשמוח בזה, זה המציאות. על הדור שלנו מדבר, הדיבר לא תחמוד. ולכן זאת מילה שיש לה כפל משמעויות. נחמד כן, חמדה כן, כוחות חיים כן, ודווקא בגלל שמחזירים את כוחות החיים, אז צריך להיזהר, לא לחמוד מה שלא צריך. במובן מסוים, זה איזושהי חזרה לגן עדן מקדם לפני החטא. שהכל פתוח, הכל פתוח, כל העצים, והקדוש ברוך הוא מצווה על האדם הראשון, תאכל. אל תשחק אותה עכשיו פה, זה פרוש. מכל עץ הגן, הכל תאכל. הכל תאכל. הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם, לך תעבור מעץ לעץ ותאכל, ותהנה ותשמח, ותתחבר לכוחות החיים. רק יש עץ אחד שקוראים לו עץ הדעת, טוב ורע, שהוא לא בשבילך. לא כרגע לפחות. כל עוד לא אכלת מעץ החיים, הוא לא בשבילך. אל תאכל ממנו. והוא טעה. אנחנו אחרי 5,762 שנים לנפילה ההיא, כנראה מגיעים למקום שאפשר לתקן, שחייבים לתקן, שאין ברירה אלא לתקן, שהכל יהיה פתוח, ובכל אופן אנחנו נדע להגיד זה כן וזה לא. אנחנו נקבל תורה השנה, ונקרא את עשרת הדיברות, ונדע שאת כל היום באמת, אנחנו רואים שאנוכי השם אלוהיך, יש עוד כמה מיליונים, מיליארדים, לא משנה כמה, אבל הם זניחים. הם זניחים ברמת ההשפעה שלהם, אנחנו שעדיין לא מאמינים בהשם אחד ושמו אחד, אבל רוב האנושות מאמינה בהשם אחד ושמו אחד, כולל הנוצרים, ודאי המוסלמים, אבל גם הנוצרים, רובם כבר השתחררו מזמן מהטיפשות של השילוש הדבר הזה, ומאמינים בהשם יתברך, שיש קדוש ברוך הוא. רוב האנושות היא כבר אנוכי השם אלוהיך, רוב האנושות מבינה בצורך ביום מנוחה, שבת, יום ראשון, הגויים הרי אסור להם שבת, אז יש להם יום ראשון. כל האנושות, קבל את אביך ואת אמך, דבר טריוויאלי, וכן על זה הדרך. יש דברים שהם כבר, הם לא הניסיונות שלנו. הם לא הניסיונות שלנו, לא תרצח. אז נכון שיש גם הם שרוצחים, אבל מבחינה מוסרית, זה לא כמו שהיה פעם שאפשר היה, כל אחד, היו נלחמים, היו, כן, הדבר הזה, ברומי, כאילו, שהיו נהנים, מה? כן, בסדר, לקחו את זה, הפכו את זה, זה בעצם, עשו לזה סובלימציה באולימפיאדה. בעצם האולימפיאדה זה אותם תחרויות שבהם בעבר הרגו בני אדם, היום זה, עשו את זה עם כדורים ועם זה, אבל בעצם באותם תנועות, אבל עשו את זה עידון. בסדר גמור, שחקו על הערים לפנינו, הגויים זה מתאים להם. אבל לא תחמוד, זה שלנו. זה הניסיון שלנו, אנחנו גם נופלים בו בגדול, אבל גם אמורים לעמוד בו בגדול, וזה עשרת הדיברות. הזכרתי לכם קודם שהדיברות מחולקות, אפשר לחלק אותם גם לפי הספירות, והספירה האחרונה היא ספירת המלכות. ספירת המלכות שהיא בעצם מקבלת מכולם, יש לה את הכל מונח לפניה. לא חסר לה כלום, היא מלכות. היא מקבלת את הכל. ועכשיו היא צריכה לקבל כדי להשפיע. אם היא מקבלת רק בשביל עצמה, היא רוצה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, זה נפילה. אבל אם היא יודעת, רגע, אני מקבלת כדי להביא... קיבלנו לעצמנו, קיבלנו לשתנו כל כך הרבה כוחות חיים, כי כנראה אנחנו צריכים להעביר חיים, להרים את כל העולם הזה לחיים חדשים. אז לכן יש לנו כל כך הרבה שפע. אז הלא תחמוד הזה מתהפך לחמדת, חמדת הימים קראו אל יצור, לחמדת לבבות, לגומה שבורה, לחמדה שהיא בהטייתה החיובית. שנזכה לדבר הזה, וכמובן שזה קשור למדבר, כי היכולת לקבל כוחות חיים תלויה באיזושהי נקיות פנימית שבה התחלנו, נקיות פנימית שבה האדם הוא לא מנסה, דווקא יש לך את הכל, אבל אתה לא מגיע ממקום חומרני, מקום, אתה מגיע ממדבר, אתה מגיע ממקום נקי, מקום פנוי, מקום אפילו של הפקר, ואז דווקא במקום הזה הנקי, אדם נהיה צינור וזוכה שיעבור דרכו שפע גדול מאוד, שנזכה בעזרת השם לקבל תורה, לקבל עשרת הדיברות, אמן ואמן.